צורם מאוד באוזן.
עדי דוקר, כתב דה מרקר, תמיד נחמד לשוחח איתך.
תודה רבה.
עכשיו בואו נדבר על מה שקורה בשוק העבודה. שוק העבודה, זה נשמע שוק העבודה, העבדים. מחקר חדש של מרכז טאוב בחן מספר סוגיות עומק בשוק התעסוקה הישראלי, והמסקנות די מעניינות. פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, איציק.
מה שלומך?
אני בסדר, מה שלומך?
מהמם. טוב, מחקר שלכם מאוד 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 מעניין. בוא, מאיפה אתה רוצה להתחיל? מהשפעת מגפת הקורונה?
כמובן, זה מקום תמיד טוב להתחיל באמת, בגלל שזה כל כך עדיין, לצערנו, חלק מהחיים שלנו. ובאמת אנחנו ראינו ששוק העבודה התאוששה בצורה הרבה יותר מהירה מאשר כל אחד חשב שהוא התאושש. הייתה לנו את המכה האדירה במרץ 2020, באפריל, וכל מה שקרה אחרי זה, כמובן 2020 הייתה השנה מאוד קשה. והצפי אז ב-2020 של הבנק העולמי, של ה-OECD, היה שישראל לא תחזור מבחינת שוק העבודה עד 2023-2024. אבל זה קרה באמצע 2021, שהשוק בעצם מבחינת רמת התעסוקה, כמות התעסוקה חזרה למה שהייתה לפני תחילת המגפה. כבר שנתיים ויותר לפני שהציפו שזה יקרה. והיום האבטלה היא מאוד מאוד נמוכה. אנחנו יודעים שיש דרישות לעובדים בהמון המון המון תחומים שונים, ובאמת שוק העבודה היא מאוד מאוד איתנה, מאוד חזקה.
רגע, מה אתה אומר בעצם? אותם אנשים שהיו עובדים בעבר חזרו לעבודה, ועדיין השוק דורש עוד עובדים ואין אותם?
קודם כל, יש אנשים שכמובן עבדו והפסיקו לעבוד ולא חזרו לעבודה. יש בסביבות ה-70,000 כאלו.
כמה כאלה? 70,000 איש לא רוצים לחזור לעבודה? ממה הם מתפרנסים?
אני לא יודע אם הם לא רוצים או שהם לא יכולים. יכול להיות שזה גם כן כולל אנשים שיותר מבוגרים ולכן הפסיקו לעבוד ולא חזרו. זה יכול להיות שאנשים שבעצם עבדו ואז בגלל שכל הסגירה התחילו ללמוד לימודים ואז הם ממשיכים את הלימודים שלהם. יש אופציות שונות.
אני רואה את מה שקורה ברשות שדות התעופה, זה לא סוד, אתה בטח רואה גם כן חדשות. אתה רואה את הכאוס שקורה שם למשל, ובעוד הרבה תחומים. והם אומרים, אנחנו לא מצליחים לשים, אין עובדים. זה גם בכל העולם, ככה הם אומרים, אבל עזוב את כל העולם, אני מדבר על ישראל, כי אתה בטח בדקת את ישראל. מה זה האמירה הזאת, אין עובדים? איפה העובדים שהיו קודם? האם הם, אחד, מתו, שתיים, חולים, מקבלים פיצוי מהמדינה, שלוש, באמת לא רוצים לעבוד כי לא בא להם לעבוד, או שלא משלמים להם מספיק, או שסתם אומרים לנו שזה בעיה של העובדים, או שיש יותר צריכה, ואז בגלל זה הם צריכים יותר עובדים.
טוב, יש יותר ויותר עובדים שפעם עבדו יותר בדברים, יותר של הלו-טק וכולי, שמנסים ולוקחים על עצמם כדי להגיע למקומות שזה טובים, ולכן יש אנשים שבשכר הזה לא מעוניינים לעבוד, כמו שאמרת, בגלל שמחפשים דברים יותר מתגמלים, יותר טובים לעצמם. אבל, ואנחנו יודעים שהדרישות של ההייטק בישראל רק הלכו וגבו כתוצאה מהקורונה. ולכן חלק מזה זה יכול להיות הסיפור הזה, שבאמת הם הלכו. אבל יש גם אנשים שלא רוצים לעבוד בשכר הזה. זה נכון, אבל זה לא סיפור גדול כמו שזה בארצות הברית של כל כך הרבה אנשים שאמרו שהם לא רוצים לעבוד יותר. זה יותר משהו שהוא מקרי פה בארץ, אבל ההתחזקות של השוק הישראלי פשוט גרמה לכך שיש המון 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 ביקוש, ואתה צודק לחלוטין. בבתי מלון יש בעיה למצוא אנשים שינקו את החדרים.
למה? כי נהיינו מפונקים יותר? העובדים נהיו מפונקים יותר?
יכול להיות שהם פשוט מקווים לקבל משכורת גבוהה. הם יודעים שהם יכולים לקבל עבודה כזאת, מחפשים משהו טוב יותר.
אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין את זה. המזוודות שלנו לא מגיעות לשום מקום בעולם. הדרישות שלנו לשכר גבוה יותר הפכו להיות אישו?
כאשר יש לך מצב שיש הרבה יותר ביקושים, בגלל שהשוק כל כך חזק, אז יצטרכו לעלות את השכר כדי לקבל אנשים חזרה.
ואתה רואה את השוק, חקרת את העניין הזה, נכנסת אליו, אתה רואה את השוק באמת מבין שהוא צריך לשלם יותר עבור העובדים? הרי אם אתה תשלם עבור העובדים החדשים יותר, אתה צריך לשלם גם עבור 30,000 העובדים שיש לך כבר במחסנית.
מן הסתם, כן. כלומר, זה יכול לגרום לכך, אם יש לך גידול בביקושים, אז זה יגרום לכך שהשכר בכל המשק יעלה. כל הספינות עולות.
ומשכך גם המחירים אחריהם.
בוודאי. בוודאי. אף על פי שאנחנו לא במצב של עליית מחירים כמו שיש ברוב העולם. העליית מחירים בישראל בינתיים היא מאוד מתונה. אני יודע, זה חדש לנו, כי הרבה זמן לא היה לנו בכלל אינפלציה בישראל.
כן, טוב, כי אבל... אנחנו משלמים הרבה יותר גם כך.
נכון, נכון לחלוטין. המחירים גבוהים, אבל זה לא אומר שהמחירים לא אמורים להמשיך לעלות. אבל המחירים בארץ לא עולים בעצם מאז 2014, חוץ מאשר בשנה האחרונה. וגם בשנה האחרונה, העלייה שיש בישראל היא 4%. ו-4% זה הרבה פחות מאשר מה שאתה רואה בשאר המדינות, או ברוב המדינות.
כן. בוא נדבר על ההשפעה של מגפת הקורונה ברמה הגיאוגרפית. מי הנפגעים הגדולים ביותר?
אז כמו בכל הדברים, אנחנו רואים שהמקומות בפריפריה בעצם אלה שנפגעו הכי הרבה. אז אנחנו רואים למשל שבצפון ובדרום הייתה את הירידה הכי גדולה, ולכן, ושגם חזרה, גם חזרו הכי קצת. איפה שכמובן לא הייתה בעיה מבחינה הזאת, זה המרכז בתל אביב, שם באמת הירידה הייתה מאוד מאוד קנה, והעלייה חזרה הייתה מאוד מהירה. ולכן התוצאה היא די צפויה.
איך זה מתבטא בסופו של דבר, שיותר אנשים שסך האנשים שלא מוצאים עבודה, בעצם הם תושבי הפריפריה?
כן, ששיעור התעסוקה שם ירדה, ולא לגמרי עלתה חזרה לאיפה שהייתה לפני התחלת המגיפה.
כן. בוא תאמר לי, מה קורה לגבי העבודה מהבית? היא הפכה באמת למאפיין מרכזי של עולם התעסוקה, או שכולם חזרו למשרדים חוץ מהעובדים של גוגל?
אז זה לא רק גוגל, אבל זה כן פחות או יותר רק בעיקר המידע ותקשורת, ההייטק וכולי, שאנחנו רואים את ההשפעה הכי גדולה. בכלל, הדברים הבלתי מוחשיים, מה שאנחנו קוראים להם, שזה שירותים מקצועיים, מדעיים, טכניים, שירותים פיננסיים, שם האחוזים הם יותר גבוהים, נשארו יותר גבוהים גם אחרי כל הסגרים וכו', אבל בעיקר מידע ותקשורת. ברוב הדברים אחרים, כמובן הדברים שאתה יודע, שאתה חייב לעבוד איתו, בחינוך, כמובן, כאשר הכיתות פתוחות, באספקת חשמל, גז וכולי, כל הדברים האלו, וכמובן בבנייה, כל הדברים האלו אתה חייב להיות בשטח. ולכן האחוזים של עבודה מהבית היא מאוד נמוכה. אבל האפשרויות של עבודה מהבית גדלו בהרבה מאוד סקטורים. וזה בעצם דבר שפותח שוק העבודה בצורה מאוד מאוד חזקה לאוכלוסיות חלשות יותר, במיוחד להשתלב בתוך התעשיות שהן יותר מדי גמלות.
אבל להשתלב גם בתחום האקדמיה, כי מסתבר שם מהמחקר שלכם גם מסתבר שככל שאתה רוכש יותר ידע ברמת תואר ראשון, דוקטורט, השכר הממוצע שלך הוא הרבה יותר גבוה.
זה נכון, וזה אפילו תוצאה שהיא מפתיעה קצת, במיוחד על הדוקטורט, בגלל שמחקרים בעבר הראו שבעצם לדוקטורט כמעט לא היה תגמול בכלל יחסית לתואר שני. היום במחקר שעשינו אנחנו רואים שבאמת התגמול על תואר שלישי הוא מאוד מאוד גבוה. הוא אפילו הולך ועולה עם כל תואר נוסף. והחלק הנוסף שהוא בעצם מפתיע בנתון הזה שאתה מדבר עליו, זה שפעם בעבר תעודת בגרות היה לו תגמול גדול. וגם אם לא המשכת מעבר ללימודים, תעודת בגרות עצמה נתנה לך בעצם שכר יותר גבוה. היום תעודת בגרות לא עושה שום דבר למשכורת שלך.
מסתבר שגם תואר ראשון לא.
כן, אלא אם כן אתה משתמש, לתואר ראשון, תואר ראשון כן מוסיף,
דרך שהוא, כן.
אבל פחות מאשר תואר שני ופחות מאשר תואר שלישי. אבל תעודת בגרות, מה שהוא מאפשר לך, זה כניסה לקבל תואר.
אוי, נתת תשובה לכל אלו ששואלים אותי למה סימנתי לעצמי דווקא את הדרך הזו. כן. פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך.
בשמחה רבה, בשמחה רבה.